בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום ראשון, ה-30 במאי, אני שיר נחמקין מירושלים. קחו רגע ותחשבו, מי הם לדעתכם הציבורים החלשים ביותר במדינת ישראל? ייתכן מאוד, ואפילו כמעט בלתי נמנע, שחשבתם על לפחות כמה מהציבורים הבאים. בדואים תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב, עובדים זרים ונכים. עכשיו, שימו לב למשהו מעניין. מתוך 11 הישראלים שנהרגו בעקבות מבצע שומר החומות, רק אחד מהם היה חייל. מתוך 10 מתים שאינם חיילים, כמעט בלתי נתפס כמה הם משקפים את הרכב הכוחות בחברה הישראלית. אחד מהם היה גרשון פרנקו, תושב רמת גן, נכה וחולה סרטן, בן 55, שנהרג מנפילת רקטה על הצריף בו הוא חי. אחותו וגיסו סיפרו כי בשנים האחרונות פרנקו היה דר רחוב, שחי בצריף שניתן לו מתוך רחמים על מצבו. המשפחה שלו האשימה במותו את הרשויות באופן חד משמעי, שכן אלו התעלמו מהבקשות החוזרות שלו לעזרה, והותירו אותו ללא כל סיוע. זה לא מפתיע שבמציאות במרחב מוגן אמור להיות מה שיגן עלינו ממוות, היחס של המדינה לנכים וגם לדרי רחוב מציב אותם בסכנת חיים ממשית. חליל עווד, בן 52, ופתאום הדין בת ה-16, היו שני תושבים של הכפר הבלתי מוכר דהמש, ליד לוד. תושבי הכפר סיפרו כי הם כבר שנים ארוכות מבקשים מהמדינה היתרים וסיוע בהקמת מקלטים לכפר. אך ועדת התכנון והבנייה של מחוז מרכז מסרבת לבקשותיהם שוב ושוב. כתוצאה מכך, לתושבים אין כל מרחב מוגן אליו הם יכולים לפנות בעת סכנה, וגם לא אזעקות שיתרים ופני טילים, מציאות שמותירה אותם חשופים לגמרי לפגיעות ישירות. סהומיה סנטוש, ההרוגה הראשונה של המלחמה, כלל לא הייתה אזרחית ישראלית. היא הייתה מטפלת זרה מהודו, בת 32, שנפגעה באשקלון מירי רקטות. אבל סהומיה לא הייתה לבד. יחד איתה נהרגו במהלך המבצע גם וירוואט קרונבורי רק, שהיה בן 44, וסיקהרין סנגמרם, שהיה בן 24. שוב, זה לא מקרי. מאגרי עבודה שגם בשגרה אף אחד במדינה לא משגיח על זכויותיהם ולא מגן עליהם מפני ניצול ואלימות, חשופים עוד יותר לסכנות בתקופת חירום. זאת בין היתר מפני שכמות ענקית של עובדים זרים תאילנדים מועסקת בחקלאות בעוטף עזה, ומצופה להמשיך לעבוד בשדות בזמן נפילת טילים. השדות האלו כמובן יכולים להיות במרחק של עשרות דקות של הליכה ממרחב מוגן, באזורים בהם יש שניות בודדות בין השיגור לנפילה. רבים מהעובדים מקבלים הנחיה לשכב על הרצפה אם הם רואים שיגור ואז לחזור לעבוד. זו לא פעם ראשונה שעובדים זרים מתים מנפילת טילים על שדות. ראינו כמה וכמה מקרים כאלה בעבר, בשנת 2014 ובשנת 2018. מה שמשותף לכל האנשים האלה, היא שגם בשגרה, החיים שלהם עבור הממשלה לא שווים כלום. לאורך השנה האחרונה, סקרנו כאן מגוון של זוויות, סיפורים ונתונים, שמראים לנו בדיוק מה מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות שלנו חושבים על העני והחלש. גם אם אתה סובל מנכות או מתמודד עם מחלת נפש, גם אם אתה גר בכפר לא מוכר או עיירת פיתוח, וגם אם אתה עובד זר וחסר זכויות, זה ברור לחלוטין שעבור המערכת אתה חסר משמעות במקרה הטוב ונטל במקרה הרע. אבל שלא תהיה טעות, היחס המחפיר הזה לא ייחודי רק לחלשים ביותר. זה האופן שבו הממשלה תופסת את כולנו, כל אחת ואחד מאיתנו. כולנו מבחינתה בשר תותחים שאין שום בעיה להקריב בשם מלחמה מיותרת, או בשם אינטרסים כלכליים של קומץ בעלי הון וכוח. החלשים והפגיעים ביותר מבינינו הם פשוט הראשונים לשלם את המחיר. אם אכן חברה נמדדת באופן בו היא מתייחסת לחלש ביותר, אז מצבה של החברה הישראלית מזעזע. זוהי מציאות שכולנו צריכים להבין, אבל בשום אופן אסור להשלים איתה. וכדי לשנות את המצב הזה ולבנות עבור כולנו חברה ומדינה טובה יותר, אנחנו צריכות להפסיק לקבל את העובדה שנבחרי הציבור שלנו מזלזלים בנו ושונאים אותנו, ולהתחיל לפעול יחד כדי ליצור חברה אנושית אחרת, כזו שמשרתת את בני האדם ומנוהלת עבורם. תודה לכל מי שהאזין. אם יש לכם שאלה או תהייה בנושא הפרק, בנושא אחד מהפרקים האחרים, או סתם בנושא סוציאליסטי כזה או אחר, מוזמנים להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, קריאת השכמה, קבוצת הדיונים. זה המקום לשאול שאלות, להעלות מחשבות, וסתם לעשות טרנד על הנושאים שעולים בפודקאסט, ולשמוע מה יש למאזינות האחרות ולחברי המערכת להגיד בנושא. חוץ מזה, אם אתן עדיין לא מנויות, אנחנו כנראה לא נקשיב לדעה שלכם בקבוצה. אז תמורת 10 שקלים בחודש, תוכלו לעזור לנו להמשיך ולקיים תקשורת סוציאליסטית, ואפילו לשלם לכמה מהאנשים שעוסקים במלאכה. אנחנו נתראה ביום שלישי בפרק נוסף של קריאת השכמה.